בכל השנים שחלפו מאז מותו של אביה, אין יום שבו רונה גרשון תלמי אינה חושבת עליו. זה נשמע דרמטי וגם כל כך טבעי וצובט לב וגם מרחיב לב. ולמרות כל זה, השיחה שלנו עסקה בעיקר בהחלטה להיפרד, להמשיך הלאה ולא לקיים דיאלוגים בלתי פוסקים עם מי שהיה והיה חשוב מאוד בחייה, אבל הוא כבר איננו כאן. רונה היא אשת רדיו ותיקה שערכה והגישה תוכניות אוכל וספרות ותרבות, והיא עדיין עורכת ומגישה את אחת התוכניות היפהפיות של התאגיד, הלא היא המעבדה, שבקרוב תתווסף למהדורה לילדים. ומאחר שהיא מראיינת נהדרת, יצא שבשיחתנו מצאתי את עצמי לא אחת בתפקיד זו שעונה על השאלות, כמעט בלי שהרגשתי.
אבא שלי נפטר לפני הרבה שנים. ככה זה מרגיש לצערי. ממש הייתי רוצה לומר אחרת ולספר שזה קרה אתמול, אבל זה קרה מזמן ועברו שנים. מאז החלפתי דירות ועברתי עבודה, והייתה חתונה ונולדו ילדים, וגם לא פחות חשוב, באו שערות לבנות לתוך השיער השחור שלי. מאז הפסקתי לקרוא ספרים לחלוטין, ואני רק מגלגלת בראש את מה שכבר קראתי. וגם הפסקתי לכתוב. אין יותר מחברות ליד המיטה. בינתיים ראיתי המון סדרות בנטפליקס, שהוא לא הכיר, וטיילתי פחות בעולם ויותר בתל אביב. למדתי הרבה דברים, כמו איפה יש עצי תות בעיר, ולאיזה חוף ים הכי ראוי ללכת, ויש בו פחות אבנים בכניסה למים. חשוב לציין גם שאני שותה פחות וויסקי וג'ין וטוניק. הגוף פחות מכיל. במקביל, למדתי איך לגדל את הילדים שלי. הבנתי איך קצת לקלקל אותם, והרבה לסקרן אותם. למדתי גם לשתף את הילדים הפרטיים שלי, בשפת החמלה הטובה. כל זה לא היה פשוט. הוספתי הרבה דברים לעצמי, כמו שכתוב כאן. בקיצור, עברו שנים והרבה השתנה, ומה שקרה, מה שקרה והיה יותר חזק מכל הדברים האלה, זה שהגעגועים לא הלכו לשום מקום. להזזל, אני עדיין חושבת על אבא שלי כל יום. הגעגועים לא הלכו לשום מקום.
רונה גרשון תלמי, שלום.
שלום דפנה.
אני נורא שמחה שאת מארחת אותי לשיחה על אבא שלך.
תודה שבאת לדבר איתי.
צדתי אותך לפודקאסט הזה בעקבות פוסט שאת כתבת, שריגשה אותי בו מאוד השורה, שבאת כתבת שבעצם אין יום מאז שאבא שלך נפטר שאת לא חושבת עליו.
זה ממש נכון.
כמה זמן עבר באמת?
עברו כמעט 13 שנים מאז שאבא שלי נפטר. הייתי אז בת 30 ורגע, ואבא היה חולה 7 שנים בסרטן. ואז הוא הגיע להוספיס, כשנכנסנו להוספיס אמרו לנו שהממוצע השהות בהוספיס הוא 12 ימים, וביום ה-12 אבא נפטר. היינו איתנו כולנו בחדר, כולנו זמר אני ואימא ואח שלי, משפחה קטנה, המשפחה הגרעינית. החזקנו לו את היד, אמרנו לו, אנחנו פה, אפשר ללכת, הולכים ביחד למסע החוצה. ואז היה צליל של בקבוק נפתח, של בקבוק שמפניה. אני לא אשכח את הצליל הזה כל החיים.
מה זה היה?
הרגע שהאוויר יצא והוא נפטר, משהו ביציאת האוויר.
רגע, אבל אתם בוודאי לא הייתם כל כך בשלמה, או שאני סתם אני משליחה עלייך, אולי כן. את מספרת את זה כל כך בצורה עניינית כזאת, זה היה הלך הרוח באמת?
לא, מה פתאום, תשמעי, זה עברו מאז שנים, תהליכים, ילדים, עניינים, זה לא ככה. תראי, זאת הייתה פרידה, זאת אומרת, אפילו שאת מתכוננת, 7 שנים הוא היה חולה, וכבר הבנו שזה הולך לקראת הסוף, וכבר ידענו, זה מהמקרים האלה, שזה לא מוות בהפתעה, שאת אומרת, אופ, איך זה קרה, מה? כן, מה קרה עכשיו?
שזה מה שאבא שלי עשה, את יודעת, הוא אמנם היה בן 90, אבל אופ, איך זה קרה, מה פתאום זה קרה?
כן. זהו, אז כשזה קורה ככה, זה באמת יש הפתעה במוות, פה זה לא מוות בהפתעה, זה מוות שהתכוננו, וגם עשינו פרידות, עושים יותר מדי פרידות, כשאת במצב כזה. את מספרת לו דברים, את אומרת כל הזמן שאני אוהבת אותך, למרות שתמיד הייתה לנו את שפת האהבה, אבל פה זה את מאוד מודעת לזה שאת צריכה להגיד את זה, ואת לפעמים הולכת הביתה ואת אומרת, אולי אני לא אראה אותו, אז את, החיבוק הוא חיבוק של פרידה, ואז את כן רואה אותו, אז יש כל הזמן פרידות. אז זה לא הייתה הפתעה, אבל עדיין זה, תשמעי, זה מה שהיה מפתיע זה האבל מבחינתי. זאת אומרת, ידעתי שהוא הולך לעולמו, הוא תרם אגב את גופתו למדע, מכיוון שהוא לא יכל, הוא היה עם סרטן, אז אי אפשר היה לתרום איברים, אז הוא כן תרם את גופתו למדע, ובעצם לא הייתה לנו לוויה, זאת אומרת, עשינו שבעה בלי לוויה, ושנה אחר כך קיבלנו את הגופה בחזרה, ואז עשינו לוויה. היו לנו שני מועדי אבל, זה היה מאוד מעניין.
כן.
לא מומלץ כל כך, למרות שאני מאוד מעריכה אותו על מה שהוא עושה, אבל זה פותח את הפצעים בצורה מאוד מוזרה שוב. אבל האבל היה מאוד מוזר, כי אני חשבתי שאני מאוד ספרותית, מאוד מחוברת לעולמות האומנות, וחשבתי שאני אעשה אבל שכזה, אני אשב ואני אצייר דבר אני אכתוב דברים. באמת, הוצאתי...
אנחנו קורבנות של הספרות הרומנטית ושל הסרטים האלה, כן.
כן, כן, אני ידעתי איך אני אאבד את האבל הזה. מה זאת אומרת? יש לי כלים מופלאים, את יודעת, יש לי קופסה של מכחולים, יש לי דפים, יש לי מחשב. זה לא עבד ככה.
מחנכים אותנו ככה, את יודעת, תמיד שואלים אותנו, איפה היית כשירו בקנדי? טוב, את עוד לא היית, אבל איפה היית כשרבי נרצח, כשג'ון לנון נרצח? הכל תמיד יש לזה איזה מימד הירואי כזה, אבל בתכלס הולך בן אדם מאוד יקר וקרוב, והתוכניות האלה פוף.
פוף לגמרי, וזה הכי לא הירואי. תשמעי, אני זוכרת, אני אספר לך משהו נורא אינטימי, שעד היום קשה לי, טוב, אבל זה מה שקרה, שאת יושבת, אמרתי שהתחלת בזה שכתבתי, שאני כל יום חושבת עליו, וזה עד היום ככה, אין יום שהוא לא מופיע איכשהו. אני זוכרת את עצמי, לא עלינו, יושבת בשירותים, ופתאום חושבת על אבא. עכשיו, את אומרת, מה קורה? זאת אומרת, זה לא מקום ראוי לאבל, אבל פתאום המחשבה מגיעה לשם, ואת נורא מופתעת, כי מה זאת אומרת? יש מקום לאבל. עכשיו, חשבתי שהוא יופיע בחלומות, למשל, חלומות זה עניין נורא גדול. הייתי בטוחה שהמקום שבו אני אפגוש את אבא, היא החלומות. לא הופיע לי בכלל בחלומות, עד היום.
גם אצלי, הם מסרבים לבוא, כן.
הם מסרבים לבוא, עכשיו אני מנסה להזמין אותו, אני עושה תרגילים לפני השינה.
באמת, איזה?
כן, אני חושבת עליו לפני השינה, כדי שהוא יופיע בחלום. זאת אומרת, אני מכוונת לשם, שבמודעות שלי יהיה אבא, או אני מנסה לחשוב על משהו, זאת אומרת, לדבר על עצמי כך, שהמודע ייכנס לשם, לתוך החלום. וזה לא קורה, זאת אומרת, הוא הופיע מאז שהוא נפטר איזה שלוש פעמים בחלום, וגם אז זה היה מין פרט שולי כזה שפספסתי, זה כאילו הוא עוד לא מת, הכל היה רגיל, זאת אומרת, התעוררתי בבוקר ואמרתי, מה, איך לא השתמשתי בזה? אבל את לומדת, אני חושבת שזה העניין עם האבל, שאת לומדת שאת לא יכולה לכוון אותו בעצם, זאת אומרת, שאבל זה מין דבר כזה, שהולך להימתח על המון שנים עכשיו, ללכת איתך כל הזמן, הוא הולך להתגוון, יש לו וריאציות, אבל זה שום דבר לא כמו שחשבתי. אפרופו החלומות, אני זוכרת אחד הסיפורים שמלווים אותי כבר המון שנים, זה סיפור של טטיאנה טולסטויבה, בת משפחה של טולסטוי, שכותבת סיפורים מקסימים, אני ממליצה בחום.
מתורגמים לעברית?
כן, כן.
אוי, איזה כיף.
יצאו שניים או שלושה כרכים של סיפורים שלה, ואחד הסיפורים שהכי השפיעו עליי, היה סיפור שבו היא הולכת לישון בלילה, ובני משפחתה, המתים, מגיעים בחלום, והיא יושבת ויש לה מין שולחן סעודה נהדר כזה, עם כל מיני מטעמים ומגדנות, ויופי של דברים, זאת אומרת, שולחן מעורר תאבון, ואז הם באים ואומרים לה, אנחנו מאוד רעבים, אנחנו מאוד רעבים, תני לנו משהו קטן לאכול. ואז היא מסתכלת עליהם בחלום ואומרת להם, לא, סליחה, יש לי שולחן כל כך נהדר, אני התכוונתי לאכול, כאילו, את העוף הזה אני מבושלת מהבוקר, אני אוכל את העוף בשזיפים, ואז בני המשפחה מסתכלים עליה ואומרים לה, אבל אנחנו מורבים, והם ממש רועדים מרעב, ואומרת להם, בשום אופן, לא, אני לא נותנת לכם לאכול כלום, ואז היא מתעוררת. והיא לא יכולה לחיות עם החלום הזה, כי בחלום מה שהיא עשתה בעצם, באו המתים, ביקשו בקשה, והיא פשוט סרבה, ואז היא כל לילה מאז...
אבל זה האמת היא שזה יפה, יכול להיות שהם מאוד נהנים שהיא מתייחסת אליהם כאל אדם רגיל, ולא כאל מת בעל זכויות מיוחדות.
יכול להיות, אני מסור לה, אני אכתוב לה את זה במייל, אבל זה לא הייתה התחושה שלה, התחושה שלה מאז כל לילה, זה שהיא בלילות עושה עוול, ושאם הם יופיעו, היא גם צריכה לתקן, אז כל לילה לפני השינה, אפרופו מה שסיפרתי, היא מתקינה איזו סעודת חלומות כזאת, והיא מחכה שהם יבואו, כי הפעם היא תיתן להם, היא תיתן להם את הכל, אבל כמובן שהם לא באים.
כן.
וככה נולד הסיפור. אז העניין הזה של לפגוש את האבל, זאת אומרת, אני חושבת שזה עניין, בעיניי, אמרתי, אבא מופיע כל... כל יום במציאות שלי, אבל אין שיח איתו. זאת אומרת, אני חושבת שאני למדתי שהאבל הזה, הוא לא אבל של שיח. זאת אומרת, הדבר הכי מפתיע שלמדתי, שהמוות הוא זירה שאין בחיים. זאת אומרת, אני יודעת שאמרתי עכשיו משהו לא מקובל, זאת אומרת,
כן, לא משהו שירעיד את עמודי התווך של הפילוסופיה המערבית.
בדיוק, המוות הוא לחלוטין זירה שאין בחיים, זאת אומרת, אין לי באמת שיח עם אבא, יש בעיקר געגוע וזיכרונות, המון געגועים.
את יודעת שכשאני בשנים הראשונות, כשהייתי מביאה את הגעגוע, ונגיד בהתחלה, בשנה הראשונה לפחות, הכי התנדב לקבל את הטלפונים שהייתי רוצה לצלצל לאימא. נגיד אני...
ממש התנדב. כן, כן. תדברי איתי.
לא, כי אני אמרתי נגיד, תמיד הייתי מתקשרת לאימא בימי ראשון בבוקר, להשמיע לה את מאחורי הבית שלי יש כנסייה, ויש לה פעמונים שמצלצלים באמת במנגינות נורא נורא יפות, ותמיד הייתי מתקשרת אליה, וזו הייתה מין פתיחה כזאת נורא נחמדה, מין טקס כזה של פתיחת השבוע, עם כל הפעמונים האלה וזה, ואמרתי לו, אבל אני לא יכולה להתקשר יותר לאימא להשמיע לה את הפעמונים, תקשרי אליי, הייתי מתקשרת אליו. בשלב מאוחר יותר, כשאני אמרתי כל מיני דברים על זה, שעכשיו נגיד היה חסר לי מאוד מה אבא היה אומר על זה וזה, זאת אומרת, אז תשאלי אותו.
את אבא.
כן, כאילו בתוכך כבר אמור להיות מספיק, איזו שכבת ידע כזאת אמורה להיות, שאת כבר יודעת איך הם היו עונים, ואת יודעת מה הם היו עושים, אבל זה לא באמת ככה, חסר נורא הדיאלוג הזה. אצלך באמת היו המון שינויים, שאת אפילו מנית בפוסט הזה שכתב, ילדים וחתונה ומעבר לפה, וכל מיני שינויים כאלה בחיים, ויש לי איזו תחושה כשקורים דברים כאלה דרמטיים, שההורים, אז הם סוג של עדים לדבר הזה, ונעלמו לי העדים.
נכון, יש לנו את הצורך הזה, אבל אני חושבת שזה מה שהבנתי, הרי יש תהליכי אבל שמדברים עליהם, מפרויד וכל התיאוריות המודרניות יותר, אני חושבת שהרגע שבו באמת הגעתי לאיזושהי נחלה, זה הרגע ששחררתי את אבא, זאת אומרת, הפסקתי לצפות כבר שאני אוכל לעשות איתו דיאלוג. זאת אומרת, חלק מהמחשבות, אני משערת שגם לך היו כאלה, אני לא יודעת. זה מה יקרה אם תוכלי לפגוש אותם לחצי שעה למשל. זאת אומרת, אפרופו דיאלוג.
אני עושה כאלה עסקאות עם היקום בראש. אני הרבה יותר צנועה ממך. אני מוכנה, נגיד, לתת את הדירה שלי 5 דקות עם אימא. תמורת 5 דקות עם אימא.
וואו. לחזור בתשובה?
אולי.
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 אני בודקת מה
דברים חומריים. אבל כן, הדחף, הרצון הזה להיפגש לעוד קצת, הוא מאוד גדול.
אז זהו, אז אני שחררתי אותו. זאת אומרת, אני מקשיבה לך, את מוכנה לתת דירה. אני בהתחלה, היו לי הפנטזיות האלה, גם של החלומות, וגם של אולי איכשהו אבא יחזור לחצי שעה, ואז אני אגיד לו מהר מהר, ניסיתי לדחוס את כל המידע, כן, יש לך נכדים, קוראים להם ככה וככה, ואז אמרתי, מה בעצם יצא מזה? זאת אומרת, כי זה לא באמת שהוא יישאר עם הנכדים, או יישב לשחק איתם על השטיח. אני לא אוכל באמת להעביר לו איזה משהו, את יודעת, אני אגיד לו, אני בסדר, הוא יודע שאני בסדר. זאת אומרת, זה לא איזה חדשה מרישה, תשמע, אבא, אני בסדר, וואו, אני לא מאמין, אוקיי, היא בסדר. מצד שני, מה אני אשאל אותו? תגיד, יש מכסת אלכוהול שם במקום שאתה נמצא? הם מוזגים לכם משהו? איזה מוזיקה שומעים שם? יש מוזיקה בכלל?
אני עשיתי עם אמא שלי עסק. שנים דיברנו על זה. שאם יש משהו שם, והיא תמצא דרך לתת לי סימן. ועד כה, שום דבר.
שום סימן. צריכות לקבוע מה הסימן, הייתם צריכות להגיד.
לא ידענו מה האפשרויות, לא ידענו, את יודעת, יש הרבה מאוד תהיות בנוגע לזה.
זה מדהים מה שאת מספרת, כי את כאילו תקשרת איתה, זאת אומרת מראש קבעת איתה, שתהיה לכם תקשורת אחרי, זאת אומרת, ושיהיו סימנים, איך תעשו את זה? זאת אומרת, הכנתם מראש את הקרקע, וגם כבר הנחתם מראש שתהיה שם תקשורת אחרי. עכשיו, אני מהר מאוד הבנתי שלא תהיה, זה העניין הגדול. זאת אומרת, אני נתקעתי במה שסיפרתי לך עם החלומות, ובמה שסיפרתי לך עם איפה הופיע האבל, זאת אומרת, במקומות הכי לא צפויים, בהבנה שאין לי תקשורת עם אבא יותר. זאת אומרת, באמת, אין יותר. ואז מה שנשאר זה הזיכרונות והגעגועים. ואני מתייחסת אליהם באופן מובהק כזיכרונות וגעגועים, לא כמשהו שמתקשר קדימה. שבאיזשהו שלב הייתי צריכה גם לעשות מזה משהו עוצמתי יותר, כי זה קצת הטריד אותי. ואז אני התחלתי להתחבט, והבנתי שאולי טוב לי עם זה גם איכשהו, למה אני אומרת את זה? כי אני מוקפת בהמון אנשים שנורא חשוב להם העבר. זה מדינת ישראל, אפרופו, אגב. זאת אומרת, זה... אנחנו חיים במקום שבו הזיכרון והמסורתיות ודמויות העבר והלקחים מהעבר והשואה הכל כל הזמן איתנו.
נכון, יש לנו הרבה ימי זיכרון וחגים.
המון ימי זיכרון, המון ימי זיכרון. ואני מכירה הרבה אנשים באופן שממש מטריד אותי, שלא רק רוצים לזכור את סבא או את סבתא, אלא הם רוצים להיות סבא או סבתא.
באיזה
מובן? ממש, זאת אומרת, בחינוך הילדים, ובאוכל שמוגש בשישי, חייבים לשים את האוכל סבא וסבתא סמוס. זאת אומרת, איך לא בישלת את הקוקלה של סבא? לא יודעת. זאת אומרת, או מה סבא היה אומר על זה? זאת אומרת, עכשיו אני הולך להצביע בבחירות, שמעתי, לא אנקוב בשמות, מישהו שעובד איתי, איך הוא עשה לעצמו?
את הפתק שסבא היה שם בקלפי. את הפתק שסבא היה
שם, מה סבא היה אומר על הפוליטיקה היום? מה הוא היה אומר? מה נכון לשים? עכשיו, באיזשהו אופן, זה שיגע אותי באיזשהו שלב. כי באמת, אני אומרת לכם, רצו להיות סבא. עכשיו, למה אתה רוצה להיות סבא? זאת אומרת, סבא יכול להיות שהוא היה איש נהדר.
אולי זה, אם אני אתמיע חלק בתוכי, אז אני לא באמת נפרדת. לא, אני מאמרת פה, כי אני לא הרגשתי כך אף פעם.
לא הרגשת שאת רוצה להיות...
לא, אני מאוד מאוד שונה מההורים שלי. אני מאוד מתגעגעת לנוכחות שלהם, אבל לא, אני מאוד שונה מהם, אני חיה חיים אחרים לגמרי, הם עולים בשיחה הרבה מאוד.
אבל את כן אבל שואלת לא מה, מה אמא הייתה אומרת, זאת אומרת, אמרת שכשאני מתקשרת לאחרי חצית, מה אמא הייתה אומרת על זה, או מה לעשות עם זה, או מה...
הערכתי אותה מבחינה אינטלקטואלית, מבחינת ההתנהלות בחיים, אבל אני חיה אחרת לגמרי ואני יודעת את זה.
אז יפה, אז יפה, אז את אחרת. אני ממש חווה אנשים מסביבי, שהם בדיבור שלהם אומרים, לא, לא, אבל זה משהו איך אנחנו יכולים לעשות את זה לסבא? עכשיו סבא לא פה. עכשיו, כאילו זה נהדר שאתה מכבד אותו, שאתה אוהב אותו, האוכל שלו היה נהדר, אז זה, אבל הוא לא פה, ואני חושבת, נאמר, מה אני ארצה לראות כשאני לא אהיה כאן בילדים שלי, אני ארצה לראות שהם ברור עולם חדש, זאת אומרת, אני ארצה איפשהו לבוא ולהגיד להם, וואו, מה עשיתם פה? זאת אומרת, או איך אתה חי? אני מדהים, לא ככה דמיינתי, וואו, למדתי משהו, עשיתי משהו, ולכן אני זוכרת את זה גם מול הדיאלוג עם אבא, כי אני חושבת זאת אומרת, הבנתי שזה הולך להיות דיאלוג של געגועים וזיכרונות, מאוד אינטנסיבי, יומיומי, זאת אומרת, באמת, וגם אבא צייד אותי בהמון זיכרונות, זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, המון דברים לחשוב עליהם, המון דברים...
רגע, אז תספרי קצת איזה זיכרונות, אבל לפני זה, פתאום אני שמה לב שאפילו לא אמרנו מה שמו.
לאון. אבא שלי היה
לאון. לאון גרשון.
כן, כן. והנה, אפרופו להיות אחר, אבא שלי היה איש מאוד דיסקרטי. אם הוא היה יודע שאני מדברת עליו, הוא לא היה אוהב את זה. היה לו קשה שמזכירים את שמו, הוא לא רצה שאף אחד ידע שהוא היה חולה, איש מאוד, מאוד מופנם לתוך עצמו, אני מאוד אחרת. והתיק הזה של הזיכרונות הוא תיק נהדר, זאת אומרת, יש לי, את יודעת, יש לי המון על מה להתרפק, גם ברמת החיבוקים, כל התמונות שלנו זה חיבוק, כאילו יש לי אלבומים, 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 אני יושבת על אבא, אני כבר בואי, את בת 18, מה את יושבת על אבא? אני על אבא, כולם עומדים, רונה יושבת על אבא. או המון זיכרונות תרבותיים. אבא שלי היה איש תרבות בבולגריה, הוא עלה מבולגריה. הוא היה שדרן רדיו ברדיו הבולגרי.
מה את אומרת?
ואיש תיאטרון.
את דור שני לשושלת.
כן, אני אפילו לא ידעתי, את יודעת, הגעתי במקרה לעבוד ברדיו, וזה קרה. ואחרי שנים הבנתי שבעצם אני עושה מה שאבא עשה.
איזה יופי.
כן, היה איש תיאטרון, התחיל פה באוהל, במטטה, יש כתבות שמורות עליו בקלסר, ובאיזשהו שלב הפך להיות אבא שלו, סבי, הגיע ואמר לו, אתה הולך להקים משפחה ואתה הולך להרוויח כסף, אתה עוזב את התיאטרון ואתה הולך ללמוד בנקאות.
ואבא שלי היה בנקאי משהו מעשי,
מוצלח
כן.
עד מאוד, ניהל בנק, היה באמת איש מוכשר ומוצלח, שנה כל רגע ממה שהוא עשה. ולכן התרבות הייתה בבית, הוא היה חוזר הביתה ב-4, עוזב את הבנק ובא אל המוזיקה ואל הציור ואל הספרים, זאת אומרת זה היה אבא, ובבית הייתה תרבות אפילו באופן מוגזם, זאת אומרת, אבל ככה זה החצי יום שבו עושים את מה שסבא אמר, והחצי יום שבו הוא עצמו, ואני גדלתי בתוך התרבות הזאת, והרבה ממה שיש בי זה, זאת אומרת, צניתי מוזיקה קלאסית כל הילדות, אבל למדתי להקשיב לספרים שתמיד היו בבית, תמיד הפוכים וספרי שירה וספרי, כל מיני דברים כאלה. ואני ענקתי את זה ממנו.
אבל יחסית איבדת אותו בגיל מאוד צעיר, כי אני מניחה שאם הוא נפטר כשהיית בת 30, והוא היה חולה לאורך שנים, אז היו כבר שנים קודם שבעצם המקום שלו בחיים שלך, או התפקוד שלו היה אחר לגמרי מאשר האבא שעושים איתו דברים, ואפשר לשוחח איתו על דברים.
לא יודע, תראי, 30 שנים זה המון זמן. אני צוברים המון זיכרונות ב-30 שנים. כל נסיעות הילדות שלי לחול שהיינו נוסעים כל שנה, כל פרקי התרבות האלה שלמדתי, את יכולה לספוג המון תרבות ב-30 שנים, תשמעי,
כן,
באמת.
כן, לגמרי, לגמרי.
באמת, אני מעולה בניים דרופינג, אני יודעת, לא רק ניים דרופינג, אני יודעת לעומק המון דברים, כי זה מה שהיה בבית, כאילו.
תשמעי, אני הכרתי אותך בתוכנית הספרים שאת הגשת.
הנה, ומאז הבית, התגלגלתי למקומות אחרים, ואני לא קוראת ספרים, שזה גם עניין.
אבל זה לא מאז מותו, כי כשאנחנו הכרנו, כשאת עשית תוכנית ספרים ואני באתי לדבר אצלך בתוכנית, זה כבר היה שנים אחרי שהוא
מת. נכון, זה לא מאז מותו וזה לא בגלל או לא, אבל אני כן חושבת שבאיזשהו אופן, עם כל הטוב והלא טוב, באיזשהו שלב, כשאת מבינה שאת לא מתקשרת, במובן האישי שלי, חס ושלום שלא ישמע שאני מדברת פה על לבל של מישהו אחר, כשאני הבנתי שאין לי יותר תקשורת עם אבא, שהיא נגמרה, שזהו, כמו שאמרתי, מוות, זירה שאין בחיים, אין שם, אין שם, הוא לא פה. נגמר, פיניטו לקומדי, אני חושבת שהתחלתי להתנהל אחרת, זאת אומרת, אני חושבת שזה היתרון של זה, אני חושבת שזה מה שאנחנו מפספסים לפעמים, זאת אומרת, מישהו משמעותי הלך, אז עכשיו את צריכה להוסיף עוד אני, כי איזה חלק בחלך, זאת אומרת, החלק של אבא כבר לא כאן, ואני באיזשהו שלב, כשאבא נפרד והלך, אני הרחבתי קצת את האני שלי באיזשהו מובן, כי אבא כבר לא שם, זהו, הבנתי את זה. כן, יש את הזיכרונות, אבל זיכרונות זה לא משהו, את יודעת, זה לא משהו פרקטי. ואז הייתי צריכה פתאום למלא איזה מקום שנפער. אז גם מיליתי אותו עם משפחה, שלפני זה לא התחתנתי, והיו לי כל מיני סוגים של זוגיות, פחות טוב, יותר טוב, אבל שנה אחרי שאבא נפטר, הכרתי את בעלי. זאת אומרת, משהו פתאום התאפשר שם באיזשהו אופן.
כן, את חושבת שיש לזה קשר לזה?
לגמרי, בטוחה.
זה לא קשור פשוט לגיל?
לא, בטוחה.
כי גם מתבגרים עם ה...
פיניתי מקום. פיניתי מקום, התפנה מקום. אבא, שהיה כל כך משמעותי, הורה שכל כך משמעותי, יש לו מקום. לטוב ולרע, יש לו המון מקום. אבא היה חלק ממני, כמו שאמרת, לספר לו חוויות, קרה לי משהו ברדיו, התקשרתי לאבא, תשמע, זה מקום, זה מקום. זה זיכרון בטלפון, סליחה שאני מרדדת את זה שנייה, לא, באמת, הטלפונים האלה שאתה עושה, למי את מתקשרת, פתאום התפנה המקום בטלפון, פתאום צריך לראות למי מתקשרים, כמו שאמרת. צריך למצוא מישהו להתקשר אליו, אז את דיברת עם אחיך. אני באיזשהו שלב לא מצאתי, אז הלכתי לדבר איתו, מצאתי מישהו לדבר איתו, כאילו זה ברמה הזאת. אז אני חושבת שההבנה הזאת, שאין שם יותר, גורמת לך להביא איזשהו יש. שאלה איזה יש את מביאה, לא תמיד אנחנו מצליחים, זה לא כזה פשוט, שזה לא ישמע ככה. כן. זה לא הופ, אוקיי, מצאתי בן זוג, הופ, זה לא ככה.
אבל... וזה גם אני מניחה שהמודעות לזה היא במבט לאחור. היא לא באמת מתראית.
תוך כדי? תוך כדי, כן. אני חושבת שהזוגיות הזאת שבה הייתי שנה אחרי, הייתה זוגיות שהיה בה משהו אחר מתוך מודעות מאוד גדולה שיש מקום. אני חושבת ש...
זה מעניין מה שאת אומרת.
אז אני הבנתי, כי הייתי צריכה להבין, תשמעי, בכל מצב יש משהו שאת מקבלת ומשהו שאת מאבדת, גם במוות, של אדם שאת אוהבת, ואהבתי את אבא שלי אהבה ענקית. אבא שלי היה לו מבט עליי, אבא שלי ראה אותי, באמת, זה נשמע קלישאי, תשמעי, זה המשפט הכי קלישאי, אבל הוא הבין, לפעמים לא הייתי צריכה לדבר והוא הבין, הייתי צריכה למצוא מישהו שיראה אותי ככה, פתאום לא היה את הבן אדם הזה. אז מבחינתי גם במוות וגם באבל של אדם יקר, את מפסידה משהו, אבל את צריכה לחשוב איפה, זה מילה נוראית להגיד רווח, אבל איפה את מקבלת משהו אחר.
כן, כן.
ואני חושבת שעשיתי את זה במודע, עשיתי כל מיני צעדים, כדי להביא דברים אחרים אל החיים, כי לא יכולתי להישאר עם הרקע הזה,
כן.
עם הדבר הזה שהלך. ולא רציתי למלא אותו בדיאלוגים עם אבא שלא באמת קוראים. אין, הוא לא בא, הוא לא מופיע בחלום. בוא כבר בן אדם, בוא כבר לחלומות, הוא לא בא.
כן.
כאילו, כל הטריקים והשטיקים להביא אותו לא עבדו.
זה בגלל שלא הלכת לאיזה קורט ב...
כן, נכון, בדיוק. נכון, כנראה, זאת הטעות שלי בחיים כן. באופן כללי, כן. תשמעי. חסרה בעלת אוב. אז אני חושבת שהבנתי באמת את העניין הזה, כשלקחתי את שחר הקטן שלי בן החמש, שהוא היה בן חמש, היום הוא בן שש, לבית הקברות. הוא ביקש כמה פעמים, ודחיתי את זה קצת. לא ידעתי איך יהיה המפגש הזה של ילד בן חמש עם בית קברות. רציתי שיהיו לו יותר כלים להבין את זה. ואז הוא לחץ ולחץ, ונסענו, והוא כאילו נסע ללונה פארק. זאת אומרת, הוא התרגש כל הדרך, הוא היה במין נוסעים. ואמרתי לו, אתה יודע, זה, הסבא לא באמת שם. לא, אבל אני נוסע לסבא, אבל אני נוסע נעשה, והיה בזה משהו קצת מחמיר לב. זאת אומרת, גם אני כבר נכנסתי לה, הייתי לה, יאי, נוסעים, לבית קברות ירקון, אין שם צל אפילו, הכל שם שמש ומלא קברים, והשמש כופחת על הראש.
כן, זה אפילו לא כמו הבתי קברות האלה האירופאים הרומנטיים, הם העצים בני ה-300 שנה והמקשעות.
בתי קברות בקיבוצים, שהם פסטורליים, לא, זה ירקון, זה חכה ילד. בקיצור, הגענו לשם, ועלינו בשלוש המדרגות לקבר, והילד בן ה-5 נעמד מול. והוא ממש התבאס, כאילו, הוא ממש, הוא עמד, וכאילו חיכה שיקרה משהו, זאת אומרת, אוקיי, הגענו, מה, את יודעת, מה קורה עכשיו? מה, והוא לא הבין שאין תוכנית, זאת אומרת, מבחינתו בראש, זאת אומרת, יהיה משהו שיקרה, לא יודעת, הוא בן 5, הוא עוד לא מבין מה זה מוות, אבל לא קרה כלום, זאת אומרת, הוא ראה אבן, הוא עוד לא יודע לקרוא, אז אמרתי לו, פה כתוב, ליאון, זה, נגענו בקבר, אמרתי לו, מניחים אבן, אתה יכול להניח אבן, דיברתי בכוונה בכל רם לאבא שלי, שוב, לא שאני מאמינה שהוא שומע, אבל, וכלום, ואז שחר נורא התחיל לבכות, כאילו, הוא אמר לי, אמא, זה, אני לא רוצה את המקום הזה, ולא קורה פה כלום, ואת סתם אמרת, כאילו, זאת אומרת, היה שם איזה שבר נורא גדול, ואז הבנתי את ה, שוב, אין פה, צר לי ילד, אין פה כלום, זאת אומרת.
מאיפה הוא יודע בכלל שהיה סבא ואיננו?
יש לי תמונה ליד המיטה, תמונה בשחור לבן שלו ושל סבתא שלו הכרתי ודודה, והוא שמע גם מאימא שלי שעוד מדברת עליו לפעמים, וגם ממני, זאת אומרת, הוא כל פעם שואל אותי, אין לך אבא, נכון? הוא כל פעם בודק. כן, כאילו, אולי יום אחד זה, אני אגיד, כן, יש לי, תשמע, מצאנו אותו. זה, מצאו, הוא פשוט היה באלת ונסע לאלפים.
אני לא זוכרת מה חשבתי על זה כשהייתי קטנה, אבל זה באמת קונספט נורא מוזר.
כן.
זה קונספט שגם היום מאוד קשה להקל הדבר
בדיוק,
הזה. אין.
בדיוק. עכשיו, בית קברות זה מקום אכזרי במובן הזה. אם אתה דתי, אז באמת יש לזה כל מיני, לא אגיד פונקציות, אבל יש לזה כל מיני עניינים שהם באמת חשובים לך, והם מיטבים איתך. בשבילי כחילונית, להגיע לשם לבית הקברות, להפך זה עוד יותר אכזרי, כי באמת אין שם כלום, הוא צדק שחר, תקשיבי, לא קורה שם כלום, כאילו, אלוהים ישמור, לא קורה שם כלום.
אתם באתם ביום, שלא הייתה תוכנית אמנותית, לך היא תדעי, כן.
בדיוק, זהו, בדרך כלל כן. יש שם כל מיני מופעים, את יודעת, כן. וזה שבולע אש.
את שמעת מוזיקה קלאסית, את שמעת את סנסנס, נכון? יש את ריקוד השלדים הזה, וה...
ברור, ברור, כן. ובלילה בכלל, אם את באה בלילה, זה שעות כן, אחרות, נכון,
נכון. שם יש את האקשן האמיתי. תשמעי, אבא שלי נהג לקרוא לבית הקברות הוריו וגם ההורים של אמא שלי, הוא קרא לזה פארק היורה, כי שם זה המקום של הדינוזאורים של המשפחה.
נהדר, נהדר.
אבל לא היה את הטקסיות הזאת של לעשות שם אזכרות וללכת וזה. מדי פעם כשמבקרים בסביבה, אז בודקים שהקבר נקי ולא שבור ודברים מסוג הזה, אבל לא הייתה שום התייחסות לדבר הזה, ואני קצת חושבת שבגלל שבאמת במשפחה חילונית לגמרי וקצת צינית מדי וקצת לא יודעת מה, אין שום אלמנט של טקס.
כן, כן, כן. אז זהו, אז כן, אני מבינה אותך, אז לא יודעת, אז זה העין הזה שאותו צריך למלא, שבו אני מתעסקת בעיקר במהלך השנים, זאת אומרת, ההבנה שלא יודעת, זאת אומרת, שוב, אני לא יודעת אם יש עולם הבא, אם יש גלגול נשם, אני לא יודעת, אני לא מתעסקת בזה. למדתי פילוסופיה שנים, אף אחד עוד לא הוכיח את זה, לא יודעת, אולי בעולמות הנפש יש דבר כזה, אבל בשבילי אין, ולכן אני מניחה את זה, אני אפילו לא רוצה עכשיו לפגוש אותו, זאת אומרת, אני חוזרת למקום הזה של הפגישה, אני חושבת, אני כבר לא יודעת אם הייתי רוצה לפגוש אותו, זאת אומרת, לחצי שעה, את היית מוכרת את הבית, אני לא יודעת.
לא, אני חושבת שזה היה יותר בימים הראשונים, שהיה מאוד קשה לוותר על האפשרות של המגע הפיזי הזה, של, את יודעת, את באה לבקר ואת מחבקת, ואת מחזיקת היד, וכל הדברים האלה נעלמו פתאום, ואת כאילו מסוגלת לעמוד בגעגועים, שבוע, שבועיים, שלושה וסדר, אבל אחר כך, נו, יאללה, הבנו את הקטע הזה, אפשר אולי לחזור קצת אחורה ו...
כן. זה להסתכל למושג בעיניים, אני מסתכלת לזה בעיניים, תשמעי, זאת אומרת, זה מה שאני עשיתי, זאת הבחירה שלי, להסתכל לזה שאין, זאת אומרת, היית פה אבא, כמה נפלא שהיית, זאת אומרת, יש בי המון הודעיה, המון געגועים, המון מחשבות על, את יודעת, איך זה היה אם הוא עדיין היה פה, מה הוא היה אומר לנכדים, אז זה כן, אבל להסתכל ולהגיד, היית פה, והלכת בדרך כל אדם, במובן מסוים, בדרך שגם אני אלך ביום אחד.
את חושבת על זה?
על המוות?
שלך?
כן, אני חייבת להגיד שכן, אני חושבת על זה, אני חושבת בעיקר על מה יישאר אחריי, שוב, כאילו, לא על המוות, אלא...
שני ילדים.
כן, זאת אומרת, אבל באמת איזה עולם להם יהיה? זה מעניין אותי. המוות לא כל כך מעניין אותי. אני גם לא... אני מפחד לסבול, אני מפחד ממחלות. זה כן. אני לא רוצה אשפוזים ובתי חולים, וכאילו אני רוצה מיטת נשיקה, מה שנקרא.
כן, ברור. אבל... גם זה אני עושה דילים עם היקום.
אופה.
שאני מוכנה לוותר על איזה 10 שנים, נגיד אם יבטיחו לי שככה.
את ממש סוחרת, דפנה.
סוחרת לגמרי.
בית מסחר קטן פתחת לך, כאילו. זה הכל רשום איפשהו, כדי שיהיו קבלות.
את יודעת, מרוב מגלומניה, אני גם משוכנעת שהיקום גם מקשיב לעסקאות האלה, ברור.
עכשיו זהו, עכשיו הוא צריך למצוא את העסקה שטובה לו. זאת אומרת, נגיד הדירה, הוא הסתכל, הוא בדק את השכנים, את השכונה. לא, תציעי משהו אחר, תציעי משהו אחר, כאילו, כזה מין. אז לא יודעת, אני לא, זה מקסים בעיניי, אני לא עושה עסקאות, אני איכשהו, אני לא סוחרת ממולחת, ברור לי שאני פול שם.
תגידי, אבל כשעבר זמן, אז את היצירה הגדולה שתכננת ליצור במהלך האבל, נגיד הציור המופתי שלך וכולי, יצרת בעקבות זה, או ש...
לא, פשוט לא רוצה לדעת, יש לי כמה סרטוטים באמת, בתוך קופסה, אבא שלי צייר הרבה, זה חלק מהעניין. והוא הוריש לי איזה קופסת עץ כזאת מלאה בצבעים, ושפחתי לי מגניבים כאלה וצבעי שמן שבטח התייבשו, וביומיים האלה שחשבתי שזה מה שעושים באבל, וזה מה שאני אעשה, ושתהיה גם תערוכה, את יודעת, בסוף הרי יתלו איפשהו את התערוכת פרידה מאבא.
אביה ביתו.
כן, בדיוק. אז אני לא יודעת למה נתקעתי, ראיתי איזה סרט תוך כדי, והיה שם ציור מאוד יפה של חמור. וישבתי וניסיתי לסרטט את החמור הזה. אז יש כמה שרבוטים של חמורים מאוד עילגים.
נכבה, את יכולה להעתיק מנחום גוטמן. יש הרבה חמורים נהדרים אצלו.
משהו כזה, כן, כן, כזה מין, זה מאוד דומה לנחום גוטמן.
כי הם נורא מחמירי לב כאלה, החמורים של גוטמן.
זהו, הם מחמירי לב, הם גם פשוטים, יש איזו פשטות בקווים האלה, את לא צריכה באמת להתחיל לעשות שם זה. ושרבטתי על הדף, וזה נמצא בתוך הקופסה איפשהו, בקופסת הצבעים, יש שם את כמה חמורים שהם התחילו את פרויקט האבל ולא זה. אני לא חושבת שאני, זאת אומרת, אני חושבת שגם אם אני אצייר היום, אולי יום אחד זה יקרה כשיהיה לי זמן, או אני אפסל, או אני אעשה איזשהו משהו, אני כבר לא חושבת שזה יהיה מתוך אבל. זאת אומרת, אני לא חושבת שהמקום הזה קיים עדיין. אני לא חושבת שיצא שם משהו שמדבר על אבא, כי אני לא עושה את זה. אז השם של התערוכה התחלף. זאת אומרת, זה תהיה תערוכה אחרת. אין לי מושג עוד איזה, את יודעת. מסעותיי ביערות המחת, או משהו כאן, לא יודעת. אבל זה לא, זה כבר לא יהיה זה. זאת אומרת, המקום הזה של לאבד את האבל כבר מבחינתי, עשיתי אותו איפשהו. הוא נגמר.
זה רק שאלה של זמן, או שזה במודע, העיבוד?
זה מודע, זה מה שאני עושה, ככה אני עושה מאז שהייתי קטנה. אני עושה עם עצמי שיחות, זאת אומרת, באמת, אני נמצאת בפרשות דרכים, אני מסתכלת לאן אפשר ללכת, ואז אני עושה עם עצמי איזושהי שיחה. עשיתי את זה כמה פעמים בחיים, בנקודות מאוד משמעותיות.
באמת?
כן. ואני בוחרת דרך, ואז, את יודעת, אני הולכת בה. ואני חושבת שעם האבל, הבנתי את התהום שיכולה להיות בו, הבנתי את סוג השיחות שאני יכולה לעשות, כולל שיחות עם אבא, כולל להמשיך להתכתב איתו, ולדבר איתו, ולפנות אליו, ולהתייעץ בו. הבנתי שאפשר לעשות את זה. זה לגיטימי, זה דרך להתמודד עם... והבנתי שלא, הבנתי שזה, הדרך הזאת, כשהסתכלתי בסוף שלה, פחות אהבתי את מה שראיתי שם. את הדרך מאוד מסובכת, מאוד קשה, מלאה באבנים, מלאה במקומות שאת לא יודעת איך לטפס עליהם, כי אני לא באמת יודעת מה אבא היה אומר, את יודעת. אני מכירה את אבא טוב, כמו את כף ידי, אבל לא יודעת מה הוא היה אומר. וגם חלק מהדברים שהוא היה אומר... בסדר, זה היה אומר אותם. זאת אומרת, לא בטוחה שאני רוצה עדיין ללכת בהם. ואז הבנתי שהדרך השנייה היא הדרך שבה אני לא אדבר איתו כל הזמן, אני לא אשאל אותו, אני פשוט אתגעגע ואזכור. והלכתי בדרך הזאת. זאת אומרת, אני מאוד עם הגעגועים. הגעגועים זה, את יודעת, זה שם. זאת הבחירה של הלב, כאילו... לעשות יותר מזה אני לא יכולה. זאת אומרת, אין ביכולתי. יכול להיות שיש אנשים שיכולים.
לא, זה יפה, כי מאיך שאת מדברת על זה, זה נשמע שבאמת הצלחת להגיע למקום הזה, שבעיניי הוא באמת נחשף, שהגעגועים הם קיומיים, אבל הם לא צובעים את הכל בעצב ברגע שהם עולים.
בדיוק, בדיוק. איזה כיף שהיה לי חיבוק כזה, איזה כיף שהיה לי אבא שידע מי אני וראה אותי. ששמח כשעשיתי, הוא ידע שאני ברדיו והוא כל כך שמח, הוא היה נוכח, הוא היה המון המון דברים, אבל מה לעשות עם זה הלאה? זהו, זה נגמר. זאת אומרת, this is the end of the road, כאילו, תקחי מה שקיבלת, תגידי תודה, ותמשיכי הלאה. זה הדבר היחיד שאני יודעת לעשות עם זה.
זה מאוד יפה. תודה רבה רונה. באמת, בשמחה, נורא נורא לך. תודה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך דפנה לה. Thank you.